אנחנו בתחתית העמוד. קב עמוד א', בתחתית העמוד. רבי אבהו. הווה הרגיל דאבה כדרש בשלושה מלאכים. זאת אומרת, הוא היה מלמד, היה הרגיל לדרוש, על הסוגיה של שלושה מלאכים שאין להם חלק לעולם הבא. מה שכתוב במשנה, שלושה מלאכים אין להם חלק לעולם הבא, שהם ירובעם, אחאב ומנשה. חלש, נהיה חולה. קביל עלה דלה דריש. ואז הוא קיבל על עצמו שלא ידרוש על זה. למה? כי הוא הרגיש שאולי המלאכים האלה, יש להם כפידה עליו. יכול להמשיך את זה. בסך הכל נכון שאין להם חלק לעולם הבא, אבל בכל זאת הם מלכי ישראל ומלכי יהודה, אז צריך לי קצת, קצת כבוד למלכות אולי. לא מצד הכבוד להם, אבל כבוד למה שהם מייצגים. ואז קשה להגיד דברים קשים נגדם. כיוון דיתפח, כיוון שהוא עברי, אין, בזה אנחנו כבר עברנו בעצם לקוף בית עמוד א', אלא קוף בית עמוד ב'. כיוון דהיתפך, הדר כדריש חזר לדרוש. חזר לדרוש עליהם. אמרי, לקבלת עלך ללא דרשת בהו? הרי חשבנו שקיבלת על עצמך לא לדרוש עליהם. אמר, אינהו מי עדרו בהו, דענה אהדר בי. וכי הם חזרו בתשובה, הם חזרו בהם שאני אחזור בי מלדרוש בהם. במילים אחרות, זה שהוא קיבל על עצמו, הוא הבין שצריך להיזהר בכבוד מלכותם. מצד שני, אין להיזהר בכבוד אישיותם. אישיותם היא מקולקלת. אז מצד זה הוא היה חולה, מצד זה עברי. עד כאן מובן. כלומר, מכאן שלא להפחיד אף אחד פה עם שיקולים מיסטיים בענייני תורה. תורה זה תורה, זאת אמת. אמת זה יותר גדול מכל דבר. כן. רב אשו. מתוך כך אנחנו מגיעים גם לא רק לרב רבי אבהו, אלא דור הרבה יותר מאוחר, שלוש ארבע דורות אחריו, רב אשו, אוקיי, השלושה מלאכים. הגיע בדיוק לסוגיה הזאת של שלושה מלאכים אליהם חלק לעולם הבא, והוא היה מלמד כנראה על ירובעם ועל אחאב. והגיע לדבר על מנשה, אבל נגמר השיעור. אמר, למחר נפתח בחברין. מחר נדבר על חברנו. כן, או אולי התכוון שלושת חברנו, כלומר ירובעם, אחאב ומנשה. כלומר, בקיצור, הוא אומר, למה הוא קורא להם חברים? כי הם היו תלמידי חכמים, לא פחות ממנו. אבל מה? הם תלמידי חכמים שחטאו. כיוון שהם חטאו, אז הוא ידרוש עליהם לגנאי. עד כאן מובן? מה?
אצל האחר, עם אחר.
ואחר הוא לא חבר? בכל זאת, יש יחס של כבוד לאחר, לא? מה? חבר זה שון השתוות. אם אתה ואני חברים, סימן שאנחנו באותה מדרגה. זה לא גנאי, כי הרב אשר בכל זאת יהודי גדול, מחותמי התלמוד. כן? אבל, מה? זה קצת זול ביחס לגדולי עולם. כן? כלומר, ודאי על אברהם, יצחק ויעקב, או על משה, הוא לא היה אומר חברן. מה? חבר זה תמיד חכם, כן. רבו עליי חבריי וכדומה, כן. הלכה כי רבי עקיבא מחברו ולא מחבריו. נכון, כלומר, חבר זה כינוי ידוע לחכמים יהודים, יפה. כן, יש חבר ועם הארץ וכדומה. אז אמר, למחר נפתח בחברין. אתה מנשה התחזלה בחלמה. הגיע מנשה ונראה לו בחלום. אמר, חברך וחברי דהבוך קרית לן. מה, אתה קורא לנו חבר או חברי אביך? מה אתה חושב שאנחנו? אנחנו ענקים, מה אתה ככה מדבר עלינו? מאיך בא עת למשרה המוצי? הוא שואל את רבשי, מאיפה חותכים את הלחם בברכת המוצי? אמר לי, לדענה. אני לא יודע. אמר לי, מאחד בא עת למשרה המוצי לגמירת. וחברך קראת לנו? אתה זה לא יודע, ואתה קורא לנו חברים? אמר לי, אגמרי לי, אמרתי, למד אותי. ולמחר דרש נעלה משמח בפירקה. תלמד אותי, ומחר אני אגיד את זה בשמחה בשיעור. אמר לי, באחד קרם בשולה. או דקדים בשולה, תלוי לפי הגרסאות. כלומר, מקום שהוא אפוי יותר. שהוא המקום שנאפה תחילה באפייה של הלחם, אז המקום הראשון שנאפה הוא יותר קשה, ושמה צריך לעשות המוצי. על החלק הזה. אמר לי, אני שואל אותו, מאחר דחכמיתו כולהי, אם אתם כאלה חכמים, מה הייתה עמה כפלחיתו לעבודה זרה? אז למה עבדתם עבודה זרה? מה הנחת היסוד של רבשי? שעובדי עבודה זרה היו טיפשים. מה זה טיפשות לעבוד עבודה זרה? אז אם ככה, אתה רבשי, אתה חכם. מנשה, אתה חכם, אז למה עבדת עבודה זרה? אמר לי, אי הוות הטעם, אם אתה היית שם, הוות תקיטנה בשיפול הגלימה, ורהטת בתרי. כלומר, היית מרים את שיפולי הגלימה שלך, את התחתית של המעיל, שולי המעיל, כדי לרוץ מהר אחריי. למחר אמר להו לרבנן, למחרת אמר לחכמים, נפתח ברבטה. נפתח בגדולים. כלומר, האנשים האלה שאנחנו הולכים לדרוש בגנותם, היו אנשים ענקים. טוב, כל הסיפור הזה דורש בירור. מה אתה רוצה? רצה להגיד שצריך להסביר. אבל אני אמרתי את זה כבר. טוב. אם כן, צריך להסביר את הסיפור הזה. מה זה שמנשה גדול, קטן, הלחם, המוצי, וזה, מה זה להרים את בגדי, את שיפולי הבגד? כל הדברים האלה נתבארו היטב על ידי המהר"ל מפראג, בפרק שלישי של נצח ישראל. אז כל המעוניין לדעת, פשוט יעיין שם, הלאה. אחאב, מה? אתם רוצים שאני אגיד לכם מה כתוב שם? זאת אומרת, זה עצלות. עצלות, כן? אני אמרתי לך איפה להסתכל, אבל יודע מה בכל זאת. מסביר המהר"ל שקודם כל רב אשה חשב שלעבוד עבודה זרה זה פרימיטיביות. כמו שחושבים היום, עובדי האלילים היו אנשים טיפשים, ולכן הם חשבו על כל המיתולוגיה וכדומה. כן? יש רק בעיה אחת. כשאנחנו מדברים על הקדמונים, אנחנו רואים שהקדמונים היו אנשים ענקים. למשל, הם המציאו את כל המדעים, את האסטרונומיה, את הטריגונומטריה, את הספנות, את עבודת האדמה, את הטכנולוגיה של הצביעה. הם המציאו גם את הדמוקרטיה ואת האומנות, את הפרספקטיבה. כל כך הרבה דברים, את המשפט. כל זה, שהם יסודות התרבות שלנו עד היום, אנחנו מייחסים, כנראה בצדק, לקדמונים. רק ברגע שאנחנו עוברים לתחום החשוב ביותר, שזה עולם האמונות והדעות, אומרים שמה הם היו תינוקות. יש דיספרופורציה בלתי רגילה. אפשר גם לראות באנציקלופדיות. אנחנו קוראים באנציקלופדיות כל מיני דברים על העמים הקדמונים, וגם יש מאמרים בתוך האנציקלופדיות על העברים העתיקים. ואם תקראו, תראו שיש כאלה שטויות, שהדבר הזה אומר שאם בתחום שאנחנו מבינים בו הם אומרים שטויות, אז יש להניח שגם בשאר הדברים הם אומרים שטויות. נכון? זה אחד הדברים, אגב, מי שאשם בשיפוט הזה, איננו פחות מאשר אחד מגדולי החכמים היוונים, אריסטו. כי אריסטו, שחי אחרי התקופה של אותם קדמונים, הוא עשה בדיוק כמו רבשי. הוא צחק על הקדמונים. הוא אומר, הקדמונים היו טיפשים, שהם האמינו בכל מיני שטויות, אנחנו הפילוסופים סוף סוף הצלחנו להשתחרר מכל העננים האלה, ועכשיו יש לנו חשיבה רציונלית נקייה. כן? אותה טעות שעושה רבשי, עשה גם אריסטו. טוב, אין פלא, הוא היה יווני. ודאי שהוא עושה טעויות. עכשיו, מה הנקודה כאן? קודם כל, אנחנו חושבים שהאמונה המונותאיסטית, להאמין באל אחד, זה מובן מאליו, והשכל מחייב את זה. כשמצד האמת, השכל האנושי באופן טבעי נוטה להפך. כלומר, הנטייה הטבעית היא לראות שיש בעולם ערכים סותרים באופן כזה, שאנחנו מוכרחים לייחס את הערכים האלה למקורות שונים. ברור? למרות שיש שיתוף פעולה כנראה בין הכוחות, באיזושהי צורה. אבל בכל זאת אנחנו רואים קרע בתוך נפש האדם וקרע בעולם בין כוחות סותרים זה את זה. ולכן יש להניח שיש מספר אלים שהם המקור לכל הדברים האלה. למשל, האהבה מכריח אותנו, זה מכריח אותנו להניח שיש אל או אלה לאהבה. וכשאנחנו רואים שיש בעולם כוח של מלחמה, אנחנו מניחים שיש אל למלחמה. מה? למה ההסבר לא מספק? מי ברא את האהבה? אני לא מבין, מי שברא את האהבה זה אל האהבה, ארוס. מי ברא את אל האהבה? אין לי מושג, אל האלים, מה זה משנה? אבל גם יש אל האלים, אני לא רואה שאל האלים מתערב במה שקורה, אני רק רואה בלגן. מה? אני רואה שיש אל האהבה, רגע, זה כבר תפיסה יהודית מה שאתה אומר.
לא, לא, לא.
מה, למה? לא, לא, לא. אם הוא פועל דרכו, זה סימן שהוא מעביר את הסמכויות אל אל האהבה. בענייני המלחמה הוא מעביר את הסמכויות אל אל המלחמה. ולכן הוא, אפשר לומר, מקייף לו לבדו במרומיו ולא מתעניין במה שנעשה. מה? זה הכי הגיוני, כי אם באמת הוא היה מתערב ומתעניין, היה עושה צדק. והיה מכריע בין האלים, הוא היה מאחד את האלים. ואנחנו רואים, לא, אנחנו רואים שהוא לא עושה את זה. אנחנו רואים שכל הזמן יש בלגן בעולם הערכים. אריסטו אמר יותר מזה, הוא אמר, אני רואה שיש כוכב אחד שהמסלול שלו ככה, ויש כוכב אחר שהמסלול שלו בלופ, ואני לא מצליח למצוא הסבר מכני שיחבר בין זה לבין זה. מכאן שיש אלים שונים לכל כוכב וכוכב. אריסטו, ודאי, ככה הוא אומר. הוא אומר, אמנם, ככה הוא כותב, היה מקום לומר שיש רק מקור אחד לכל הדברים, כי בוודאי ראוי יותר למדינה להתנהל על ידי מנהיג אחד מאשר על ידי מספר מנהיגים. אבל מאחר ואנחנו רואים שאין אנחנו מצליחים למצוא הסבר מאחד לגרמי השמיים, וכאן יש לנו להניח שיש מספר ראשיות לעולם, והם אשר קראו להם אבותינו אלים. לא, היה לו הרהור לרגע אחד של אמונת ייחוד, מונותאיסטית, אבל הוא התגבר על זה. חזר בתשובה ונשאר עובד אלילים. הוא היה עובד אלילים ועוד איך. בוודאי. כן. לא יודע כמה הוא האמין, אבל הוא עשה את זה. כן, הביא קורבנות וזה. כן, מה אתה אומר? זאת, מה שאתה אומר, זאת מחשבה יהודית. והמחשבה היהודית הזאת קיימת ביהדות בלבד, ולא מצאנו לה דומה בשום תרבות אחרת. הדבר הזה אומר שטבע נפש האדם הוא קודם כל לריבוי האלים ולא לאחדות האל. כלומר, זה שאנחנו אומרים שהאל הוא אחד, זה חידוש. מה שאתה אומר בתפילה, שהקדוש ברוך הוא גם אלוהי אברהם, וגם אלוהי יצחק, וגם אלוהי יעקב. זה מדהים. אני הייתי כותב אחרת. אני כותב אלוהי אברהם, יצחק ויעקב. אבל התפילה לא אומרת כך. אלוהי אברהם ולוהי יצחק ולוהי יעקב. כלומר, זה בא לומר שכל פעם זה תפיסה אחרת. נגיד את זה אחרת. אם אני הולך לאברהם, אמרו לי לעשות רפורטאז', אני צריך לעשות, לראיין את אברהם אבינו. אז אני אומר, מר אבינו, תספר לנו מי זה האלוהים שלך. אז הוא מדבר, אני חושב ש... אחר כך אומרים לי, כדאי לדבר עם הבן. אני הולך למר אבינו הבן, ואני אומר לו, תגיד, מר אבינו, שמעתי שאתה מאמין באלוהים, תספר לי קצת עליו. ואז הוא כותב, אני רושם כל דברים שהוא אומר, אני חוזר הביתה, אני אומר, מעניין, אלוהי אברהם, זה לא אלוהי יצחק. מה ששמעתי מאברהם, שונה ממה ששמעתי מיצחק. ואז פתאום אומרים לי, אתה יודע, אלוהי אברהם הוא בעצמו גם אלוהי יצחק. חידוש עצום. ברור? זה דבר שאלמלא הנביאים, לא היינו מעלים אותו על דעתנו. למשל, מישהו, אני אומר, זה אחד שיש לו בגדי עבודה ומברגה, והוא מלוכלך בנפט. בסדר? השני, מי זה שפלוני שאתה מכיר? זה אחד שככה שהוא לובש חליפת טוקסידו, מחזיק כוסית שמפניה ביד, ומדבר בפילוסופיה יוונית. בסדר? אז אתה אומר, לא, זה אותו אחד. מה, זה חידוש? מה? מי אמר שזה אותו אדם? כי אתה אומר שזה אותו אדם, כי אתה, כי אתה התרגלת למחשבה הזאת. התרגלת למחשבה הזאת. אבל זה דבר שהתרבות האנושית לא הכירה לפני מעמד הר סיני. שים לב לביטוי, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה פירוש הביטוי אני אשר? כן, אנוכי השם אלוהיך, אשר הוצאתיך. שתדע שאני אותו אחד. אם לא הייתי מספר לך, מה היית חושב? שהאלוה המוציא אותך ממצרים, איננו האלוה הנותן לך את התורה. היית חושב שיש פה שני אלים. והחידוש של המתגלה בהר סיני, הוא מספר לך, אתה יודע, כשאני נותן לך את התורה, זה לא מישהו אחר ממי שהוציא אותך ממצרים. איך אני יודע? רש"י אומר את זה. שלפי שאני משתנה במראות, אל תאמרו אלוהות הרבה יש, אלא אני הוא שהוציאך ממצרים ועל הים. זה אותו אחד. מובן? אתה איתי או לא? כן, אתה לא רגיל למחשבה הזאת, כי אתה כבר אחרי אלפי שנות נבואה ישראלית והשפעה של דתות מונותאיסטיות. אז אתה התרגלת על המחשבה שהמונותאיזם הוא מובן מאליו. אבל אנחנו רואים ש... וגם רבשי חשב ככה. לכן רבשי חשב שעובדי אלילים הקדמונים הם טיפשים. זה דבר ראשון, כן? אומר לך מנשה, לא, לא, אתה לא הבנת כלום. אתה רבשי לא יודע אפילו איך מברכים המוצי. כן, מה אתה רוצה? גם אם הוא רואה משהו מאחד, המאחד הזה הוא לא רלוונטי. נכון? למה זה רלוונטי? כי הוא סיפר לנו. למה זה חשוב למסור? כנראה זה מה שמסביר הרב קוק באגרות ראייה, שאם לא היינו מוסרים את הידיעה הזאת, היינו משאירים את העולם באומללות. האומללות של העולם זה לדעת, כלומר, לחיות בקרע בין ערכים שונים. היינו מבולבלים, כלומר, היינו חיים ללא אושר. האושר הוא לדעת שמצד האמת הערכים לא סותרים זה את זה. בסדר? איך כתוב באברהם? ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט. כי צדקה ומשפט הם ערכים סותרים. או צדקה או משפט. והמשימה של אברהם זה לגלות שצדקה ומשפט זה אותו הדבר. בסדר? כן, בבקשה. נכון, נכון. נגיד ככה, גם אם אריסטו חושב שהוא לא יודע את הכל, אבל הוא אומר, זה מה שנתנו לי להבין. כלומר, הוא רואה את העולם כך, שיש בו סתירה. אז הוא אומר, זה בעולמו של האדם, זה הדבר הסביר. אז הוא אומר שככה... כן, בדיוק. הייתי אומר יותר מזה, אם אני אתרגם את זה לשפה יהודית, הייתי אומר, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שיתפוס אותו. כן. אתה יודע שיש תוכנית אחת מאחורי כל זה.
שיש כיוון.
כן, הרי מאיפה מתחילה המיתולוגיה? אני אסביר לך. כן, מאיפה מתחילה המיתולוגיה? המיתולוגיה אומרת שיש הרבה אלים, נכון? אבל אם תשאל את עובד האלילים, ומי המקור של כל האלים האלה, נגיד במיתולוגיה היוונית, מה הוא יענה?
זהוס.
זהוס, נכון? ואם אני אשאל אותו, תגיד, ומי האבא של זהוס? לא, קרונוס. ומי האבא של קרונוס? אורנוס. ומי האבא של אורנוס? כאוס. ומה זה כאוס? זה תוהו ובוהו. אז מאיפה מתחילה הקריאה היוונית בתורה? מזה פסוק? פסוק ב'. והארץ הייתה תוהו ובוהו. אז מה חידשה התורה? על המיתולוגיה היוונית, שלפני פסוק ב' יש פסוק א'. כלומר, בראשית ברא אלוהים, עוד לפני התוהו ובוהו. כלומר, יש תוכנית, והתוהו ובוהו הוא מקרי. מתוך התוהו ובוהו מתגלה התוכנית המקורית. יפה, הראשית הוא עצם, תוהו ובוהו הוא מקרה. מה שאין כן, אצל היוונים, שתוהו ובוהו הוא העצם של המציאות, והסדר הוא מקרי. וזה פסימי לפי זה. כלומר, זה הבדל בין אופטימיות לבין פסימיות. עד כאן ברור. אבל אלמלא שהתורה גילתה לנו את הראשית, לא היינו יודעים שיש ראשית, שיש כוונה ראשיתית מאחורי התוהו ובוהו. עד כאן ברור? כן, מה?
מה עם האינדואיזם?
מה?
מה איתם?
האינדואיזם. נכון, אבל הוא לא רלוונטי. ראית שברהמה יש לו עניין במה שקורה פה? הכל שמה זה וישנו ושיבה וכל כל החוליגנים שמה, הם מנהלים את העניינים. קרישנה, כל כן. אתה קונה אלים ככה בשוק שמה, כמה שאתה רוצה, הנה הגיע לי עכשיו, יש לי ארגז מלא אלים חדשים, אתה רוצה? כן, ככה זה עובד שמה. זה שמה עבוד הזור, כמו במדרשים. אמיתי כזה, כן. כן. אז אני עוד לא יודע, כי אני, איך אני יודע שאני עוד לא יודע? כי עוד לא הסברתי את זה. יפה. עכשיו, מה בעצם אומר מנשה, כשהוא אומר לרבשה, דע לך מאיפה צריך, האם אתה יודע מאיפה צריך לבצוע את המוצי? פשוט מאוד. אומר המהר"ל מפראג, מנשה חיפש איפה הראשית. הרי איפה הנקודה האלוהית בכל דבר? בראשית של כל דבר. ראשית תבואתו, צריך לתת לקדוש ברוך הוא. ראשית עריסותיכם בחלה, זה מה שצריך לתת לקדוש ברוך הוא. תמיד הראשית. אז איפה הראשית בלחם האפוי? מה שנאפה תחילה. אז בעצם מה אומר לו מנשה? אני יודע את סוד הראשית. אני לא אידיוט. אני יודע בדיוק איך מהאחדות יצא הריבוי. איך מן האחדות יצא הריבוי? כאן, זו שאלה מאוד עמוקה. אומר המהר"ל פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא השפיע את הראשית וחזר והשפיע על הראשית, מזה נעשה הריבוי. הבנתם מה שאני אומר? אני אסביר. יש שאלה בפילוסופיה. איך, זו שאלה אגב בלתי פתורה, אצל אפלטון הוא לא הצליח לפתור את השאלה. איך מן האחדות יצא הריבוי? יענה כבודו בתאטטוס ובפרמנידס, ויראה ש... אפלטון, שהיה אדם מאוד מאוד מעמיק בשאלת האחדות והריבוי, לא הצליח לפתור את השאלה הזאת. איך הריבוי יצא מן האחד? בסדר? ולכן, היו אומרים עובדי אלילים, טוב, יש ריבוי, מה אפשר לעשות? מנשה, שהוא לא אידיוט, הוא יודע את הסוד שעובדי עבודה זרה לא ידעו. והוא שבאמת הקדוש ברוך הוא לא ברא את הריבוי, אלא הוא ברא את הראשית. והראשית היא אחדותית. אבל הוא חזר והשפיע על הראשית, וההשפעה השנייה הזאת היא אז יוצרת את הדואליות. מובן מה שאני אומר? אני אסביר עוד פעם. אם אתה מסתכל על מעיין שיורד מנהר, למשל, מעיין עין גדי, או השטף, או כל מעיין אחר, מה אתה רואה מולך? אתה רואה מצד אחד עמוד של מים, ואתה רואה גם מה שמחוץ לאותו עמוד של מים. נכון? רואים שני דברים. עכשיו, אם אתה נכנס מתחת לעמוד, עושה מקלחת בתוך המעיין, מה אתה רואה? אתה רואה רק מים. ואז מה אתה חושב שהוא העולם? שהעולם הוא רק מים. אם אתה יוצא מן המעיין, אתה רואה שניים. אמת או לא? זאת אומרת, אם אני בתוך הפעולה של הבריאה, אני רואה רק את הפעולה של הבריאה. והפעולה של הבריאה היא פעולה אחת. כל פעם במקום שנאמר, ויומר אלוהים, זה אותם המילים. ויומר אלוהים, ויומר אלוהים, ויומר אלוהים. זה כמו המעיין. אבל האפשרות לראות את הדברים לא מצד הראשית, זה אם אני יוצא מן הראשית. אז אני רואה ריבוי. אבל מצד הבורא, הכל אחד. עד כאן מובן? מה לא? טוב, נסביר עוד קצת. אם אתה, ניקח לדוגמה, כן? אתה שופך מים על רצפה יבשה. מה זה יוצר? שלולית. אם אתה שופך מים על אותה השלולית, מה זה יוצר? זה יוצר גלים. נכון? שלולית יותר גדולה. נכון, יש כבר שלולית, ואתה שופך עכשיו מים, ועושה פלוף. אבל זה אותה הפעולה. הפעולה הזאת הייתה לשפוך, פעם שנייה, גם כן אתה שופך. אבל יש כבר משהו. כלומר, האינטראקציה בין מה שנוצר לבין הפעולה השנייה, זה יוצר כבר שוני. השוני הזה הוא שורש הריבוי. כך מסביר המהר"ל. ולכן, אומרת התורה, בראשית, כלומר, על ידי ראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. כך שאם אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה בראת? הוא אומר, אני בראתי את הראשית. אז למה אני רואה את כל זה? כי אני לא הפסקתי להשפיע על הראשית. לא, כי הקדוש ברוך הוא לא חלק מהנברא. נברא יש רק אחד. כמו מהאחדות יצאה האחדות. בסדר? כך מסביר המהר"ל, וזה בעצם מה שמנשה רמז כשהוא אמר שהוא יודע מאיפה צריך לפצוע את הלחם. מובן? משכנע אתכם? יש לי קושיה על זה. אבל זהו, אני לא רוצה להקשות לכם קושיה כדי לא לערער אתכם. מה? לא הבנתי. לא, זה חכה. למה הוא עוד עבודה זרה? עוד מעט נגיע. אבל השאלה היא כזאת, אם באמת ריבונו של עולם השפיע את הראשית, זה כמעט קרוב לשאלה שלך. בתוך מה הופיעה הראשית? היה צריך ליצור איזשהו חלל, איזשהו ריק, כדי שתהיה ראשית. נכון? מה שקרה, אצל המקובלים סוד הצמצום. זהו, אבל המהר"ל לא מדבר על זה, כי זה סוד. מה? הצמצום זה לא גשמי, ודאי. עכשיו, אם כן, נשאלת השאלה. מה? מה זה הצמצום אצלו? לא מאוד לא ברור המילים האלה, נכון? טוב, אנחנו לא ניכנס לזה, אבל רק רציתי לעורר אצלכם איזשהו ספק. טוב, עכשיו בואו נתקדם קצת. אם כך, אם מנשה הוא כזה חכם, אז למה עובד עבודה זרה? מי שאל את השאלה הזאת? רבשי. רבשי אומר, עכשיו שאני יודע שאתה לא טיפש ואתה מבין את סוד הראשית, אז למה עבדת עבודה זרה? בסדר? הוא אומר לו, אם היית חי אז, אתה היית רץ אחריי. כן, אבל מה זה אומר? אומר המהר"ל, קודם כל, מה זה להרים את הבגד? כן? אדם רוצה לרוץ, הבגד מפריע לו, אז הוא מרים אותו, רץ. אומר המהר"ל, אדם שיש לו יצר הרע והוא רוצה לחטוא, הוא שמח כשבא עיכוב, שמונע ממנו את החטא. אבל האדם שהוא טיפש, אז הוא רוצה להסיר את העיכובים לחטא. אז הוא אומר, מנשה, אתה, אם היית חי בזמן שלי, אני רציתי שאני לא אצליח לרוץ לעבוד הזרה. אבל אתה היית מסיר את המונעים כדי להגיע לעבוד עבוד הזרה. כן? כן, הוא אומר לו, אתה טיפש. כן, מה אתה אומר? כי הטיפש, נגיד, אדם רוצה לקחת אלכוהול להשתכר. אבל הוא סובל מזה, הוא יודע שזה לא טוב. אז פתאום הוא לוקח את בקבוק הוויסקי, ופתאום הבקבוק הזה נופל, נשבר. הוא אומר, אוף, ברוך השם, ניצלתי. ויש אדם אחר שאומר, איפה יש עוד בקבוק? בסדר? זאת אומרת, זה מה שאומר לו, אתה לא יודע מה זה יצרה דעבודה זרה. מה זה יצרה דעבודה זרה? כלומר, אומר לו מנשה לרבשה, תדע לך שזה שאני עבדתי עבודה זרה, זה לא בגלל שאני חשבתי שיש בזה ממש, אלא בגלל שהיה לי יצר לעבוד עבודה זרה. בדיוק, כמו יצר המין בימינו. מה? זהו, אז התלמוד במסכת יומא אומר לנו שלפני ימי בית שני, יצר עבודה זרה היה יותר חזק מיצר המין. אנחנו חיים, כי אנחנו חיים בעידן שבו הדברים האלה לא קיימים. כלומר, זה מה שכתוב, שנשחט יצר של עבודה זרה. שמה, שמה? תסביר, מה? למה לא? יבוא יום שאנשים שואלו אותך, תגיד לי, איך זה יכול להיות שאנשים הלכו בהמוניהם לראות משחק כדורגל? יש לך הסבר לזה? מה הפסיכולוגיה פה? אם אפשר לשאול אותך שאלה אישית, יש לך חשק ללכת למשחק כדורגל? לא, אז, אבל איך, איך יש אנשים שכן? אני לא בטוח בכלל, תלוי ב... זה ממש לא ככה. לא, אז נגיד, אז מיליון שקל אולי בגלל זה הוא יוותר על עבודה זרה. אבל צריך להבין מה היה העניין שם. בעולם שבו יש נוכחות גלויה של האלוהות, אי אפשר שלא לעבוד עבודה זרה. אתה לא רואה, היום אנחנו בעולם שבו פסקה ההתגלות. בעולם שבו פסקה ההתגלות, אז אין יצר כזה. כלומר, צריך לשים לב, בזמן התנ״ך, היו הרבה אנשים שעבדו עבודה זרה, נכון? בזמן התנ״ך. לא רק זה, אלא הוודאות לגבי העולם הרוחני הייתה הוודאות האלילית. לא היה שום השקפת עולם אחרת. כלומר, למשל, האתאיזם, אנחנו לא רואים בתנ״ך אפילו רבע פסוק נגד אתאיזם. שמת לב לזה? אין פסוק בתנ״ך, נכון בנימין? אין פסוק בתנ״ך נגד אתאיזם, נכון? למה? כי לא היו אתאיסטים. ושאלה, למה לא היו אתאיסטים? כי אי אפשר היה להיות אתאיסט בתקופה שבה האלוהות גלויה. ברור? אבל ברגע, מה? האלוהות גלויה, זה משל, אם מישהו נגיד, חבר שלך, שאתה מאוד אוהב אותו, חבר שלך טוב, נמצא לידך על ספסל הלימודים. אתה יכול להגיד, הוא לא קיים? לא, הוא קיים, כל הזמן אתה מדבר איתו, הולך איתו לבית קפה, מספר לו את מה שקורה לך בחיים, וכל מיני דברים כאלה, נכון? אז הוא קיים. לא, זאת אומרת ש... לא, אולי אין לך חברים, לא יודע. אבל אפשר לומר שהיחס אל האלוהות, ההתוודאות של האלוהים אל עולמו הייתה כזאת בימי בית ראשון, שבני אדם חשו את הנוכחות הזאת, ולכן לא קם אתאיסט אחד, כי אי אפשר היה לומר שאין אלוהים, הרי זה נגד המציאות. עכשיו, איך הנוכחות האלוהית הזאת הורגשה, איך היא תורגמה? היא תורגמה לסיפורי המיתולוגיה. אבל סיפורי המיתולוגיה זה לא שטויות, זה האופן שבו הם קלטו את זה. הנביאים לכן דיברו, לכן אתה אומר שישעיהו לא דיבר אל אדום, והוא לא דיבר אל אשור ואל מצרים ואל כוש ואל פלישתים, ושיונה לא הלך לנינווה, ושדניאל לא דיבר עם נבוכדנצר. כן, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. זאת אומרת שהנביאים לא דיברו, ומשה לא דיבר עם פרעה, ואברהם לא דיבר עם אבימלך. כן? זה מעניין, יש לך גרסה מעניינת של התנ"ך אתה. כלומר, הנביאים דיברו עם העולם, לפי מה שאני יודע מהתנ"ך הילדותי שלי, שהנביאים כן דיברו עם כל העולם. מה זאת אומרת? אתה לא מוצא שום שריד של הדבר הזה. כלומר, יותר מזה, לראשונה, כשהתחילו האתאיסטים ביוון, פרודיקוס היה הראשון, אז היוונים הרגו אותם. אפשר להגיד דברים כאלה, זה גידוף. בסדר? אפילו את סוקרטס הרגו בתוך האשמה כזאת. כן, מה אתה אומר? כן, זה נגמר בבת אחת. כמעט. זה נגמר עם חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון. זה פסק בהדרגה בין בית ראשון לבית שני. כלומר, התקופה של גלות בבל, זו תקופה יחסית קצרה, שבה התהליך הזה התרחש. ולכן, אומר התלמוד, שאנשי כנסת הגדולה, שחטו יצר של עבודה זרה. אגב, איך הם שחטו אותו? איך הוא היה נראה? אז התלמוד אומר שהוא נראה כמו כפיר של אש, גור אריה של אש, שיצא מבית קודשי הקודשים. כן? היצר של עבודה זרה היה בקודש הקודשים? ברור. הנוכחות של אלוהים בעולמו היא הגורמת לעבודה זרה. אז מה שהם עשו, הם שחטו את הכפיר הזה. כלומר, מה הם שחטו? הם שחטו את השכינה. כן? אתם מבינים למה הגויים אומרים שהיהודים הרגו את אלוהים? לא, 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 לא. כי בימי בית שני זה חזר. הרי זה מה שכתוב, שעזרא הוא זה שעשה את זה. ככה כתוב בתלמוד. לא, הוא התפלל. כתוב שמה שהם התפללו, ואמרו, ככה כתוב שמה שהתפללו בקול גדול, הגמרא אומרת שהם אמרו ביה ביה. ביי ביי. כן? כלומר, שהם רצו לסלק מעליהם את היצר הזה. אמרו, לא איהו בעינה ולא שכרו בעינה. אנחנו לא רוצים לא אותו ולא את שכרו. מה זאת אומרת? לא רוצים אותו, את היצר. את השכר לא רוצים. אז מה צריך לעשות? לסלק את המקור. לסלק את המקור בעצם זה לשחוט יצר של עבודה זרה. נכון. לא יודע, זה שאלה של רווח והפסד. אולי בכל זאת יצא מזה משהו טוב. כן? מה אתה אומר?
מי זה הלץ אם לא ידע איזה?
אה?
מי זה הלץ?
הלץ? הלץ זה לא אתאיסט. הלץ אומר שאין משמעות לכלום. כן? הוא לא אומר, הוא גם להגיד שאין אלוהים, אין לזה משמעות אצלו. כן?
אם יש אלוהות,
כן, כלומר, כי הם לוקחים את זה ברצינות, והוא לא לוקח ברצינות. כן, הוא נמצא בעולם אחר לגמרי. נכון, וזה קרוב, אתה צודק, שהלץ זה מאוד קרוב.
הוא דיכאוני?
לא, הוא פסימי. לא דיכאוני, אפשר להיות לץ מאוד שמח. כן, מה אתה אומר? כי אם יש נוכחות של האלוהות, אני רואה את האלוהים בכל דבר. אני רואה את אלוהים בשמש, אני רואה את אלוהים בעננים, אני רואה את אלוהים במעיין. אני רואה את האלוהים בשמש. ולכן אני עובד לשמש. נכון? אמרו רבותינו, יהיה כבוד חברך כחביב עליך כשלך, וכבוד וכבוד רבך כמורה שמיים, נכון? ומורה רבך כמורה שמיים. אבל הרב שלך הוא לא אלוהים. אבל יש יחס מעין זה, נכון? אז גם כן כלפי השמש והירח וכדומה, אפשר להרגיש רגשות כאלה. למשל, יש ספר אלילי מפורסם שמתהלך בעולם הדתי, קוראים לו סמלת השבת של חנלה. כן, הספר הזה, שהוא ספר שאני לא מבין למה לא שרפו אותו ואיך מתירים את נוכחותו בספריות דתיות, אומר שחנלה היא נורא מסכנה ואז הירח פונה אליה. ומחבס את הכתמים של סמלתה. כן? כלומר, זה אלילי לחלוטין. זה אפשר. אה? לא הבנתי. הדמיון? הדמיון מאפשר עבודה זרה. כן, בהחלט. אבל זה הדמיון עצמו לא עבודה זרה. כן, מה אתה אומר?
למה הם לא עבדו עבודת אלילים? אם יש
הם עבדו גם את בני האדם, ודאי. פרעה מלך מצרים הרגיש מצוין בתור אלוה.
אבל לא כולם עבדו
עליו. כולם. מי לא? אז הנביאים היה להם מזל. הנביאים הם היו באים במגע עם מי שאמר והיה העולם. אבל לא, לא, אבל יש מסורת בעם ישראל, יש מסורת מאז משה רבנו, מאז אברהם אבינו, שלא משחקים את המשחק, מה? כן, המסורת הזאת יצרה את האנשים האלה באופן כזה שהם יכלו לשמוע את דבר השם. אבל הם צריכים להילחם נגד עולם שהטבע שלו היה טבע אלילי. לכן אומר לו מנשה לרב אשה, אם אתה היית שם, היית רציתי. מובן? כן. אתם לא יודעים מה זה עוצמה תרבותית של עבודה זרה. כן? אפשר להרגיש את זה אם אתם מבקרים במוזיאונים. ככל שהתקופה עתיקה יותר, כלומר זה מסודר לפי אולמות. ככל שהתקופה עתיקה יותר, עוצמת החיים שורשית יותר. בארצות המקרא רואים את זה. מה? חיים זה חיים ועוצמה זה עוצמה. אז עוצמת חיים זה כוונה עוצמת החיים. למשל, אתה יכול לראות משהו שהוא קיצ'י, ואתה יכול לראות דבר שהוא אותנטי. יש דבר כזה? אותנטי וקיצ'י? כן, איך אתה מגדיר את זה? תחושה, נכון? אז התחושה יכולה להיות אמיתית, כן? אתה רואה שזה קיצ', אתה רואה שזה אמיתי. כן? אז אפשר גם לראות את זה בתרבויות. למשל, אם תשווה למשל בין עתיקות מצריות לעתיקות יווניות, רואים את זה על המקום, את ההבדל. כן? בתרבות המצרית הם ידעו לבטא עוצמות חיים אדירות שהן התמצית של הנפש האפריקאית בצורתה המתורבתת ביותר, והיה קשה מאוד כנראה לאבותינו להתמודד עם דבר כזה. אבל כשאתה מגיע ליוונים אתה רואה שם כל מיני פסלים ערומים אגב ובלי אור בעיניים. אז מה זה? זה כבר קיצ' זה כאילו כזה. זה כבר, כן, זה כבר לא אלילות, זה כבר, זה פילוסופיה. אבל יש מסורת, מכבדים את המסורת. כן, שמים איזה כיפה מקטיפה על הראש. כן, מה אתה אומר? ההפך, זה האור. עבודה זרה זה אור, זה אור גדול, עצום, לכן היא כל כך חזק. זה מה שאומר לו מנשה.
זה לא חושך.
זה מחשיך אותנו, אבל זה אור גדול. כן, בבקשה. יפה, כלומר, אז עכשיו שחוזרת השכינה, מה? אז מה מבטיח לנו שלא נחזור לכל החשיכה העצומה של עבודה זרה? התשובה היא שהיו בינתיים 2500 שנה של חוכמה בעולם. כלומר, זה מסנן את זה. הכוחות משומרים, מסתננים. אתה מבין מה שאני אומר? הוא, דברים איתך. כן. כן, בבקשה. לא. בגלל שאדם שיש לו תפיסות גשמיות וילדותיות, הוא לא מנהל את החיים של האנשים. כלומר, הרמב״ם עשה עבודה יפה. עשה 13 עיקרים, כתוב בסידורים, אני מאמין שלאלוה אין גוף ולא דמות הגוף. ברגע שזה מודפס באותיות יפות, אף אחד כבר לא רוצה ללכת נגד זה. כן? זה טוב, כן. זה אמנם לא בדיוק... איך אומר הרמב״ם, אני רציתי ש... ככה כותב בגירת חטא המתים, אני רציתי שהעניינים האלוהים, לפחות אם הם לא יהיו מושכלים, שיהיו מקובלים. כן, מה אתה אומר?
מה היה הרמב״ם שהוא נגד ההגשמה? אני חושב נגד ההגשמה,
מה הרמב״ם היה אומר על הברייתא הזאת? היה אומר בדיוק, הוא היה מלמד בדיוק מה שאני אמרתי. האם הרמב״ם היה צוחק על מנשה? אז מנשה, בא לו בחלום. בסדר? טוב, אז זה לגבי האגדה הזאת על מנשה. כן, מה? כי הלחם זה שיא ההרכבה. כלומר, יש לך ביקורים, תרומה, מעשרות וחלה. ארבעת הדברים האלה כתובים בתורה. כן, ביקורים זה כנגד הפשוטים. כלומר, יש לך רק פרי אחד והוא ביקורים, למרות שאין עוד פירות. תרומה זה תרומה לעומת פירות אחרים. מעשר זה אחרי שכבר נעשה קרי. וחלה אחרי שכבר נעשה בצק. וכל פעם יש ראשית. על האפייה לא כתוב בתורה. אז הוא רצה להראות שאת המדרגה החמישית הוא גם כן מכיר. מתוך ארבעת המדרגות הראשונות. ברור? זה הכוונה של הראשית. כי אני מחפש את הראשית בתוך הלחם. כן. מה? אתה פשוט מה? זה בדיוק לפני שאני אוכל. כן, הוא מחפש, הוא מראה שהוא יודע את הסוד של הראשית גם במדרגה הרחוקה מהראשית. בדיוק, ואף על פי כן אני יודע למצוא שם את הראשית. כן, זה הכוונה. בכל שלב ושלב של המציאות של ההרכבה, את נקודת הראשית. כי הראשית היא אותה ראשית בכל המדרגות. מה כוזר? הוא מחפש את הראשית בכל המדרגות, בדיוק. יעיין נא, כבודו, בנצח ישראל, פרק ג'. כל מה שאני אמרתי, כתוב שם במפורש. בעצם לא הוספתי כלום על דברי המהר"ל. יעיין נא שם כבודו, ודעת נפשו ינעם. כן. לא. אני אמרתי שלישי, אתה שמעת שישי, אבל אמרתי שלישי. יש למד, כן, שמשנה את כל העניין. טוב, בזאת נעצור כאן, כי אחר כך זו סוגיה אחרת. עוד מעט השיעור באורות.